اوكي عرفتي. طب هذا لوكال اللي خايف لاجيد ندبر على ראשי ו יותר אישי, מה שנקרא, זה קצת יותר יותר קשה. נראה לי שהדבר שבאמת הכי הכי תפס את הציבור באינסטלקציה של הראשי והיה דווקא הצבא. מעניין, אבא שלי אמר לי השבוע שככה הוא הבין שמתוך הגל הראשי ועצמו גם ייחס הרבה מאוד חשיבות לצבא הזאת. הוא אומר, היה...
כתב את זה
כמה, הרבה פעמים, נכון? אבל לא זה, אלא היה גם נקודה שהם מספרים, היה סיפור ביתד משהו ש... כשלקחו אותו לבית חולים, אז היה מצב שמישהו שם בבית הלך והחביא את הסטנדר, שבתוך הסטנדר היה צבוע. ואחר כך, כשגילו, סיפרו את זה, מישהו סיפר לראשי שהסטנדר נעלם. הוא לא ידע שמישהו אחר החביא את זה, אז הוא חשב שזה נעלם, ושהסטנדר נעלם. וכשהראשי שמע את זה, אז הוא אמר שזה כואב. סטודווי, שזה כואב. וזה דבר שלא היה כל כך רגילה לשונו להגיד, רק דברים שבאמת באמת כאבו לו. זאת אומרת שהאובדן של הצבוע, הדבר היחיד שהוא רצה לומר, האובדן שזה דבר שמאוד כאב לו, ייחס לזה חשיבות מאוד גדולה. והאמת היא שרואים באמת, זה תפס את הציבור בצורה לא רגילה, זה היה, ההשפעה של זה הייתה בימים שאחר כך הייתה מאוד מאוד חזקה, גם בציבור שהם לא בני תארה ואפילו רחוקים מתארה. כמו שאברך מבית שמש סיפר לי, בית שמש הרי הכיתוב, השנאה בין החרדים לחילונים מאוד גדולה, בגלל סיבות פוליטיות בעיקר, אבל נוצר מצב שיש שנאה חזקה מאוד. ובימים שאחר כך היה שם, אברך הגיע לעיריית בית שמש, שלהגיע שם ולהיפגש עם הפקידים והפקידות החילוניים, זו חוויה לא נעימה, אף פעם. ובימים ש... כמה ימים אחרי הייתה פטירה של הראשי, ואז הוא הגיע לשם והם... פשוט, הייתה פקידה אחת, פשוט עשתה בשבילו הכל. זה היה שהפוך לגמרי מהיחס הרגיל, שהם רואים חרדי, אז הם, ההפך מלעזור. אז היא אמרה, איפה הכבאתם אותו כל השנים? איפה הכבאתם את הרב שטיינמן כל השנים? זאת אומרת, היה משהו שמאוד מאוד תפס אנשים, וראית את זה גם במציאות, התגובות של אנשים והתקשורת ובכל מקום, זה מאוד מאוד תפס אותם. האמת היא, אם קוראים את זה, אם מתבוננים בזה, רואים הרבה... אני לא יודע באמת לעמוד על סוידוי של דבר ולהגיד מה באמת הנקודה. מה הנקודה? זה כנראה נקודת אמס, נקודות מסוימות. האמת היא, הייתי רוצה פשוט לקרוא את זה עוד פעם. זה ספר מוסר חי, זה ספר מוסר אמיתי, הצבוע הזאת, ואולי קצת להתבונן בדברים שעומדים מאחוריהם. תאריכים, טוב, ואוב תשרי טוב שינמם, הוא אומר, עושה וחבדי למחרה שלנו טוב שינמם ג' הוא מתחיל עם זה שכבר כמה פעמים התעוררתי וכתבתי צבועה. בראשונו, בשנת תשי"ד, אחרי שנסתלקו בזמן קצר ג' גדול לישראל, זכרנו לברוכו, שזה טוב שינמם ד', מי שיודע, זה היה באמת, היה הרב דסלר, החזון איש ורבי סר זלמן, נפטרו בתקופה של 3 חודשים. חזון איש נפטר בחשבון, רבי סר זלמן נפטר בכיסלב, והרב דסלר נפטר בטייבס. הם נפטרו פה 3 חודשים אחד אחרי השני. וכעת נתעוררתי שוב מכמה טעמים. ומה זה, אומרים שבעל פה, הוא אמר שהוא הרגיש שמאז שהחזון איש נפטר ירד חושך לעולם. הרגיש שמאז שהחזון איש נפטר ירד חושך לעולם, ואז למה זה התעורר לכתוב צבוע, הוא אמר שנראה לי שהיה ביטוי כזה שראיתי מובה, שהוא אמר שמאז הוא לא השיח, הוא הרגיש כל יום את ימי המיסה. זאת אומרת, עוד שאומרים שרב גדליה אומר בשם רב חיים, אמר שפעם אחת הראשי לא הרגיש טוב, הוא דיבר על עמות. וכשהוא דיבר על עמות, אז אומר רב גדליה אוניקסבר מאוד נלחץ. אז הוא רץ לרב חיים, כשהראשי מדבר על עמות. אז הוא אמר, לא נורא, הוא מגיל 13 ככה כל הזמן חי את זה. עכשיו הוא מדבר את זה יותר בקול, וזה לא... לא חידוש, אבל הראשי בעצמו אמר שמהפטירה של החזון איש, ככה מספרים, שהוא אמר שמהפטירה של החזון איש הוא חי את זה מאוד חזק, ולכן הוא באמת הלך וכתב צבועה. אומר, למה זה? הוא כותב, התעוררתי שום מכמה טעמים, שיניתי ממה שכתבתי אז, והיא רוצן שאזכה לתקן בתשובה שלי ממה שעבר, ולזכות לעובדוי כרצוינו יסבורך. כן. בסדר, זה עוד פעם, זה נקודה שחוזרת על עצמה הרבה. אבל אתה רואה גם פה, אני רוצה שאסקל לתקן בתשובה שלמה. יש הרבה פעמים, זה לא פייר, כאילו, להתחיל להשוות מעולם השקר שלנו לעולם האמת שלו. גם כשהוא חי פה, היה פה איזה בועה כזאת שלא יהיה לנו אמס. אבל אנשים רגילים בדרך כלל לא אוהבים להודות שיש להם אווירס. זאת אומרת שהם צריכים לשוב בתשובה שלמה. דרך כלל, אני שלם, וגם אם יש לי אווירס ואני צריך לתקן אותם וצריך לעשות בתשובה שלמה, את זה אני אעשה בעולם הפרטי שלי. זה לא משהו שנוגע לציבור, זה לא משהו שאומרים אותו. זאת אומרת, הנקודה האמיתית הזאת של ויראת שאזקה לתקן בתשובה שלמה מה שעבר. יש לי על מה לתקן, ואני לא מנסה לעשות עליכם מצגות, ולא מה שמכונה היום פה זאת, ולא לעשות כאילו שאני צדיק, שום דבר, אומר אמת, ושמת האמת על השולחן, למרות שלנו יש לתקן הרבה הרבה יותר ממנו, ואני לא יודע מה היה לו לתקן, אבל הנקודה של זה נקודה שמאוד מאוד בולטת לכל האורך. זה מבט של אמת על החיים, מבט של אמת על העולם, מבט של אמת על מה שקורה פה, על כל המציאות. ולזכות לעובדוי כי רצוינו יסבורך. וזה דרך אגב נקודה שמאוד מאוד תופסת בכל החיים של הראש שיבה. להיות, הרצון שלו היה להיות עבד השם. לזכות לעובדוי כי רצוינו יסבורך. לא בקו שלי, לא באבונה שלי, לא מתוך מה שאני מבין שצריך להיות. ההפך, מתוך מקום של ביטול מאוד מאוד חזק לרצוינו יסבורך. לזכות לעובדו כי רצוינו יסבורך. מה שהרצון שלו, זה מה שהוא יעשה. וזו נקודה שמאוד מאוד חזקה. עוד פעם, זה לא... אתה יודע, כשאתה מתחיל לדבר, עובד את השם, זה לעשות תורה ומצוות. ובתורה ובמצוות עצמם, כשאתה נכנס לעומק הדברים, ולעומק בעבוד את השם, אז אתה יודע, יש עבוד את השם שיעבוד את השם שלי, ויש עבוד את השם שיעבוד את השם, לעבוד את הקודש ברוך הוא. ונכון שרוב האנשים הרגילים בכלל לא מתמודדים עם הדילמה הזאת בחיים שלהם. רוב האנשים צריכים לא לעשות עבירות, לקיים את מה שכתוב בשולחן ערוך, ושם יש להם מספיק עבודה עד היום האחרון לחייהם. אבל אתה רואה שאצל צדיקים גדולים, אתה רואה אצל האנשים שבאמת חיים את עבודת השם, יש גם מהלך מסוים בעבודת השם. ובמהלך הזה בעבודת השם יש כיוון כזה ויש כיוון אחר. האמת היא, זה סוג של התנצלות גם כן. הרבה פעמים כשאתה בא לבדוק וללמוד את הדברים של הראשי ולעומק, אתה רואה שמי שבעיקר התעסק עם הנקודות האלה, זה דווקא גדולי אחסידוס. שם דווקא התעסקו יותר עם הנקודות האלה. אם זה ספסמס, אם זה רפסודויק, אם זה שי משמואל, אם זה באמת הספרי אחסידוס העמוקים, ומהשילוח שזה לומדה של אחסידוס, שם היה באמת הרבה עיסוק בנקודות האלה של אבוידה בעומק. תפתחו עם מולי פיטי לוסכו, וכמעט כל שטיגלה אתם רואים שהעומק שהוא מדבר עליו בדברים. בואו תיקחו לדוגמה ממתסקין יוניטוירו. השטיגלה הראשון במולי פיטי לוסכו על תירו, מדבר על ממחסקין יוניטוירו, הוא מדבר על מעל הממחסקין יוניטוירו, הדרגה שמעל. מה בדרך כלל מדברים? מה שאנחנו רגילים מהשיחות, מהוויידים, מכל הזה. בדרך כלל מדברים על מה? על המדרה הראשונות. כן, הקניונים הראשונים של קניון יתירה, שזה תלמוד, שמיעת אויזן, עריכה שפוסיים, נכון? דברים הבסיסיים. המשגיחים, שאלה שיותר מדברים לעומק, מדברים גם על המדרגס הגבוהות יותר, של נויסי בוילים חווי רוי, וכל הנקודות האלה, אם זה מיות שיינו, מיות שחוי, כל הדברים שהם עמוקים יותר בקניון יתירה. אבל אתה רואה אצל הראש שיבה, כשהוא מדבר על קניון התוירו, הוא מדבר על אחרי הקניון התוירו, יש את להיות דבוק לנויסן התוירו. וללמוד את התוירו של נויסן התוירו. תראו את השתיקל בית מימון פיטי לסך. עוד פעם, מי שמדבר על זה, זה הספסמס, בדרך כלל. זה העולם הזה. הראש שיבה דווקא לא הגיע לשם מתוך ספרי חסידס. זה, אם תשימו לב, תראו, הוא בונה את זה מתוך מאמרי חז"ל, הוא בונה את זה מתוך גמור רש"י תוספות, מתוך המקום הזה של הלימוד הרגיל, אבל מתוך זה הוא הגיע לעומק, שכח, הוא הגיע לעומק של לתפוס את תוירה, ולתפוס תפילה, ולתפוס את כל העבוד את השם, בעומק של העומק, כמו שהם מדברים עליו בספר חסידס. עוד פעם, היו כאלה שבאו אליי בטענות, זה שאני כאילו משליך מדברים שקיימים בספר חסידס על הראש שיבה, אבל שאלתי את אחד מגדולי ישראל בזה, הוא לא ראה בזה שום בעיה, הוא אמר, זה ודאי נכון. הוא אמר, ויותר מזה, אני מדבר במקום שהכרתי את הראש שיבה. זאת אומרת, הכרתי אותו, ראיתי אותו, הייתי איתו המון, וראית את זה איפה שהוא היה. כשאנחנו מדברים על נקודה של להיות דבוק בנויס נטר, להיות דבוק, הוא היה דבוק בקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדברים על מרכובה לשכינה, אז נכון שזה נשמע חסידי, אבל הראש שיבה היה שם, וזו מציאות שהוא היה שם. ואצלו באמת עבודת השם היה להיות מבוטל לרצון השם. נכון שזה מדרגס שהספסנס מדבר עליהם, ומדרגס עמוקות בחסידס, אבל הראש שיבה היה מונח במדרגס הגבוהות האלה. איך? לא דווקא מתוך ספרי חסידס. כי בסופו של דבר, הרי שתי הדרכים מתחברות. המטרה של החסידס זה להגיע לדוויקס בקדוש ברוך הוא. וכל המטרה, והרב חסקל לפחות כותב, אבל גם בתוירה אדם מגיע לדוויקס כזאת בקדוש ברוך הוא, על ידי עומל התוירה. רק מה, הרבה פעמים כשאתה מסתכל באמצע הדרך, אז אתה תראה הבדלים. אבל בשיא של השיא, שמגיעים למקום הגבוה ביותר, שם הדברים עוד פעם מתחברים ומתאחדים לאחודים בידיך, כן? תראו את התיאור של בני הגרו בהקדום אל השולחן ערוך, איך הם מתארים איך הגויין התפלל. אין תיאור על אף אדמור בעולם על כזאת תפילה. כזה אהבה בתפילה וכזה שירה בתפילה וכזה, הם מתארים את זה שהוא היה נראה, תראו בפנים, אני לא אצטט בשביל לא לקלקל. תראו בפנים בהקדום השולחן ערוך שהבנים של הגויין כותבים עליו איך הוא התפלל. ובאמת, אין אדמור בעולם שיש עליו תיאור כזה של תפילה. רגע, אז הגויין היה חוסין, היה לו נשמה חסידית, מה עוד? כן, רק מה, ברור שכשאתה מגיע לשורש, שאתה לומד ומחובר לתוירה באמת ולנויסן התוירה, אז אתה מגיע גם לאותו מקום. זה מגיע מדרך כזאת או מדרך אחרת. זה השלימו של הדברים. טוב, נכון אופן, אבל הנקודה הזאת, עוד פעם, לזכות לעובדי כרצוין יסבורך, לעבוד הקדוש ברוך הוא כרצוין אוי, כן, כרצוין השם, זה נקודה שרב צודק מדבר עליה דווקא בהרחבה, ואומר שיש לפעמים שמעמידים בפני בן אדם ניסיון מסוים, ניסיון, נראה לי שזה נמצא בצדקת הצדיק וריש חס, נמצא, אבל רב צודק חוזר על זה בכמה מקומות, שמעמידים בן אדם בפני מצב שכביכול הרצון שלו, שהוא רצון קדוש, הוא רצון לעשות מצווה, מתנגש עם רצון השם. ושם האדם צריך לבטל את הרצון שלו, אפילו עם רצונות טובים. רצונות לעשות דברים טובים שיש להם טעם בגלל שרוצן השם הוא ההפך, להיות מבוטל באמת לרוצן השם. אם נקחים את הנקודה הזאת של מרכובה לשכינה, מרכובה לשכינה זה מה זה? עוד פעם?
מייסים הבננה.
חזרנו על זה פעם אחת פה, זה אחד הנכדים מספר שהוא היה אצל הראש שיבה, והרבנית הביאה ירקות מהשוק והראשי ואיסר אותם. עכשיו בדרך כלל, אם היה נשאר חצי בננה, אז הרבנית הייתה אוכלת את זה, שזה לא היה שחיר. שלא התקלקל, בלתה השחיז. אומר, יום אחד הרבנית כבר הלכה לישון, ורק אז הראשי ואיסר את הפירות, ונשאר שם חצי בננה. אז הוא ביקש מאחד הנכדים שהיה שם, אתה רוצה את זה, תאכל את זה? אז הוא אמר שלא, הוא לא רוצה. הראשי אמר לו, חבל, זה היה שחיר, זה, לא. ילד, בן 13, 14, 15, הוא לא מעוניין, הוא עצמו מספר את זה, לא מעוניין לאכול את זה. קיצר הראשי ניסה להגיד לו שאומרים שזה טעים, הוא אף פעם לא אכל בננה, כי גם מויסרס וגם סופק ברוכס, אם זה ראיצו אדומו וגם סופק אורלה, וקיצר, ואיזה הראשי אף פעם לא אכל בננה, אמר לו, אבל אומרים שזה טעים, קיצר, הבחור לא רוצה, לא מעוניין. טוב, למעיס הבחור לא מעוניין לאכול את זה, אז למעיס הראשי, אני לא יודע מה הוא ברך, אבל הראשי בעצמו אכל את זה. הנקודה של כן לאכול את הבננה זה הרבה יותר גדול מ-70 שנה לא לאכול בננה. יש אנשים שאני לא אוכל, זה כבר נהיה מנהג שאני ככה נוהג, ואני קיים פה עם כל הכוח והעוצמה. ולכן יש לפעמים שאלה של בלטשחיז ושאלה של כל מיני שאלות אחרות, אבל אני עדיין פועל עם כל הכוח. אז פתאום זה כבר נהיה המנהג שלנו לא. איך רב שמזלמן תמיד היה, רב שמזלמן לרבך, היה מאוד אכפת לו, ראה פעם איזה בחור צעיר הולך בירושלים יחד עם אבא שלו, בליל שבס, והאבא סוחב ספסל והילד הולך לידו. בחור הולך לידו. אז רב שמזלמן עצר אותם ואומר, מה זה, למה אתה לא עוזר לאבא שלך? אמר, לא, אני לא מטלטל. איצור, רב שמזלמן לא יכל להכיל את זה, הוא לא יכל, היה ממש אויס מנש כמו שזה נקרא, הוא לא יכל להבין את זה. אמר, אני לא מבין, הבירלוכה בשין ממהי אומר, ירי שומיים יחמיר. איזה ירי שומיים זה שלא אכפת לו מדוי רייסה של כיבודיו? איך הלכה ירי שומיים פה? אז עד פעם, אני אולי מבין, אני חייב להגיד, אני מבין את הבחור הצעיר הזה, כן? הוא חזר מהישיבה, והוא עם כל הפרן וזה, ואבא שלו סתם צ'למר, והוא עכשיו במצב שהוא מחמיר. אני מבין את הבחור, אין לי טענות עליו, כן? אבל בסופו של דבר, אם אתה באמת רוצה להיות אדם גודל, זה דרך אגב, זה נקודה שהראשי דיבר כמה פעמים, דיבר את זה גם באספל הרב משה סולובייצ'יק, אחד מהספיילים עליו. הוא אומר, אדם גודל לא מתחיל בגיל 90. רב משה סולובייצ'יק, אני לא יודע, מגיע לגיל 90. אבל אדם גודל לא מתחיל בגיל מבוגר. אומר רב משה, היה אדם גודל מגיל צעיר. אדם גודל זה סגנון, זה הסתכלות גדולה על החיים. זה הסתכלות של גדול, יש קטן ויש גדול. והסתכלות של אדם גודל זה הסתכלות מגיל צעיר מאמצים לאדם צריך לפתח לעצמו הסתכלות של להתבונן לשורש של הדבר, לבייסאב של הלוחק כמו שהמהר"ל קורא לזה, לראות את השורש, את טעם הדבר וככה להחליט. קל מאוד לבן אדם לקבוע לעצמו מצווס חדשות שמתחילות טוב, אבל בסוף זה נהיה אבוי לזורה. אבוי לזורה של מצווס. כי את המצווה הזאת, אז אני לא... זה. רגע, יש לך עכשיו מצווה של צדוקה. אז יפה מאוד שאתה מקפיד חומרה פלוינית בזמן התפילה. אבל בזמן הזה יש לך דרייסה של צדוקה, ולא יסיק פה יצא סיודחו, ופוסו יחטיף תח, עם כל המצווה של תלויס בו, כמה עשר וכמה לא יצא זה. והחומרה הזאת שאתה מחמיר היא יפהפייה, אבל היא לא במקום הנכון. והרבה פעמים זה, למה באמת אנחנו נתפסים על מצווס כאלה ונשארים בהם? למה אנחנו לא אוכלים את הבננה? זאת אומרת, אנחנו כן אוכלים בננות, אבל למה כשיש לנו פתאום איזה חומרה לא לאכול בננות, אנחנו לא נוותר על זה? בגלל שפה נכנס אני. אני עובד את השם. אבל אני קיים. אצל הראשי וראית, ראית את זה בעיניים. כשחיית איתו, כשדיברת איתו, ראית בעיניים, לא היה אני. אני לא היה קיים. היה אבוידס השם. היה מרכובה לשכינה. היה פשוט מרכובה שהשכינה, מה שתשתמש בו, כרוצנה השם הוא יעשה. וכל רגע ורגע היה חשבון חדש, מה רוצנה השם ממני ברגע זה. מה רוצנה השם ממני בפרט הזה, בחלקיק שנייה הזה, מה אני צריך לעשות? מה רוצנה השם ממני בזמן הזה? וזהו היה מיוחד ממש. היה לו ברור, היה את החומרס שלו והיה את הדברים שלו, אבל תמיד הכל היה עם חשבון. הכל היה מחושבן עד הסוף, מה כן, מתי לא. יש את הסיפור הידוע שמספרים, והוא כנראה לא נכון, על המים של פסח. אז סיפור מאוד מסמל, איך המהר"ל כותב, המהר"ל כותב שזבל פרדויסוב של אבי מלך, של יצחוק ולקספיר זהובי של אבי מלך, אומר המהר"ל בגור אריה, אומר שוודאי שזה לא כיפשוטו, שזבל הפרדות של יצחוק היה יותר מהכסף הזהב של אבי מלך, אומר לא שייך. אומר רק מה, ככה אנשים היו אומרים, שהיו הבריאו איזו אומרים. וכשאם הבריאו איזו אומרים, כנראה יש בזה משהו. זאת אומרת, זה לא ממש ככה, אבל יש בזה משהו. איך אמור התור עורך דין לשופט על החופץ חיים? עליך לא מספרים סיפורים כאלה. עליו כן, אה?
כמו עומד קוטן שלא חושדים בן אדם עד שהוא עושה את זה.
לא חושדים במשהו עד שיש לו איזה שייכס לזה. אבל מה הרן אומר שגם כשאתה רואה גוזמות שאנשים אומרים, אז הגוזמות האלה בדרך כלל מבטאים התנהגות. יש סיפור שאנשים מספרים, שהוא כנראה לא נכון, שהיה שנה אחת שהרבנית שכחה להעמיד מים של מים לפני פסח. רבי משה שפירא הצלה אומר שמכל החומר של פסח, זה כנראה החומר היחידה שבאמת מחויבים בה. שזה יותר, יש איזה טעם עיקר הדין. אבל החומר הזאת של מים של פסח. בקיצור, למעשה, הסיפור הולך, עוד פעם, הוא כנראה לא נכון, אבל סיפור הולך שהרבנית שכחה להעמיד מים של פסח, אז הראשי אמר, טוב, זה עוד דחוף, לא נורא. ואז באמת היה, הוא לא השתמש במים של פסח באותה שנה, וגם כמה שנים אחר כך, עד אחרי שהרבנית נפטרה, ואחרי שהרבנית נפטרה, אז הוא אמר שיעמידו עוד פעם מים של פסח. כשבעצם, בשבילו, שהרבנית לא תיפגע, אז הוא עדיף לוותר על החומרה הזאת. עובדתית, הסיפור הזה אולי יכול היה לקרות, הוא לא קרה במציאות, כי הרבנית אף פעם לא שכחה להעמיד מים של פסח, הסיפור לא מתחיל. היה סיפורים כאלה בצורות אחרות, כמו סיפורים הבננה, והיה עוד מקרים כאלה, שפעם הוא היה מקפיד לו לשתות יין באמצע השבוע, היה פעם אצל האדמור מסקבר, והוא הציע לו יין, אז הוא שתה, כל מיני, זאת אומרת, הרעיון מאוד מאוד נכון, לא המציאו את הסיפור הזה לחינם. זאת אומרת, זה באמת היה הנוגה שלו בדברים כאלה. עוד פעם, גם שם היה חשבון. כל פעם, כל רגע, זה לא היה כלל שכשמבקשים ממך אתה מוותר על החומרה, כי זה, לא היה כלולים בזה. הכלל, אין בכלל אלא מה שבפרט. כל פרט היה חשבון בפני עצמו, מה עושים עכשיו. על הנקודה הזאת שמרכוב לשכינה, כמה שזה מילים גדולות, אז ידוע הרי הסיפור עם רב חיים אריה ארלנגר. חיים אריה, אבא של רב סנדור, היה, הזכרנו אותו כבר פעם פה, היה תמיד חוכם גדול ומקובל גדול, ובספר על הספיידים עליו, אז הבן שלו, רב סנדור, מספר שהוא היה בחור צעיר בשוויץ, והוא פגש שם את הראש שיבה. הוא שאל את הראש שיבה מה צריך להיות השאיפה בחיים. הראשי ואמר לו להיות מרכוב על השכינה. הוא פתח מסילת ישרים והראה לו את הפרק האחרון על קדושה. הוא אמר לו, זה מה שהאדם צריך לשאוף להגיע. להיות, איך הוא כותב שם מסילת ישרים, אכילוסרי כמזבח, והוא בעצם מלאך בלבוש אדם שמסתובב בו, אילו מה זה? וכל ההשתמשות שלו בכל דבר בעולם, גם בדברים של חול, הם הכל קורבון וכמזבח. זה דרגה של קדושה שהאדם צריך להגיע. ופשוט להיות מרכוב על השכינה. והוא באמת גם הציב לעצמו את המטרה הזאת. יש כמה סיפורים מעניינים, הוא הגיע פה לארץ, ובחיים הרי ירלנגר, אז הוא שלח קוויטל לגר הרבה, האמרי אמס. והוא כתב שם בקוויטל שהוא רוצה להיות, לזכות להיות מרכוב על השכינה. והאם רמס מאוד התפעל מזה, שבחור בא ומבקש כזה דבר, מעניין אותו להיות מרכוב על השכינה. הוא מאוד התפעל מזה, ולמרות שהוא היה מצווה תמיד לשרוף את כל הקוויטלה, את הקוויטלה הזה הוא ציווה להשאיר. ומספרים שהוא גם נכנס לסת מרוב, רבי יויליש, שהיה אז בשוויץ, וגם אז עם קוויטל, ועם הקוויטל, חיים ארלנגר גם נכנס. אשתו של ראשי גם נכנסה. אבל נראה לי שמה שאני שמעתי את הגרסה לפחות, זה היה שבהתחלה רב חיים אריה ירלנגר נכנס עם קוויטל, לזכות להיות מרכוב לשכינה. הסת מרוב היה מאוד פיקח. אז הוא, מה, בחור צעיר שוויצרי, איך מגיע אליו מילים כאלה? מה, איפה הוא חי? אז שאל אותו, מי לימד אותך ככה לכתוב בקוויטל? אז אמר לו, הרבא שלי, רב ארנאי פשטיימן. טוב, והסת מרוב כאילו שמר את השם בראש. עכשיו, אחרי קצת זמן, הרבנית נכנסה. הרבנית הגיעה אליו לדבר עם הסת מרוב ונכנסה, והביאה קוויטל עם השווה הזה וכותל את השם של בעלה שאשתו של ברנב שלימן, ואז הסת מרוב אמר, ככה, מי מבעלך? הוא כבר התעניין ודיבר, כי הוא שמר את השם הזה בראש, הוא צריך לברר מי זה הבן אדם הזה, שחי להיות מרכוב על השכינה, הדבר הזה. למה זה? את אותה שאלה הייתי פעם מקבוצת בחורים אצל הראשיבה, וגם שאל אותו, מה צריך להיות התכלית בחיים? והוא אמר, להיות תמיד חוכם. זאת אומרת, קל מאוד להגיד להיות מרכוב לשכינה. זאת אומרת, אם אתה רציני ואתה באמת הולך לעבוד על זה עכשיו, אז אתה תקבל את התשובה הזאת. אבל אם... אבל להיות מרכוב לשכינה זה פשוט להיות תמיד חוכם. עיינו היטב בבח, על ברכת התורה, כן? מה שהבח כותב שם, שכשהאדם זוכה ועומל בתורה, אז הוא נהיה במציאות מרכוב לשכינה. כי הדרך להיות מרכוב לשכינה זה על ידי... איך דיברנו שבוע שעבר? ביטול עצמיות. מסיר עשה עצמיות. מסיר עשה עצמיות זה על ידי עומל בתורה. זה הדרך בה עושים את הדברים. הדרך להיות מרכוב לשכינה, על ידי עומל בתורה. טוב, וזה נקודה אחת. מה יש אתה רואה פה בסעיפים? בקשה, אבקש מאוד לא להספידני, לא בפניי ולא שלא בפניי, ולא לעשות עצרת התעוררות, או עצרת אבל, או כל מיני שמות שבודים והכוונה בהם להספיד. אתה רואה עוד פעם את הסוג של מראה, תפסיקו עם השקרים שלכם. לא, אז לא יעשו הספד, יעשו עצרת התעוררות. לא יעשו עצרת התעוררות, יעשו עצרת סבל. היה פה את המבט האמס של הראשי, שבכל דבר, ומי שזוכר אותו בחייו, זה היה לכל אורך הדרך, אני אומר, גם אני חטפתי מזה, כן? כל מי שהסתובב חטף מזה. ואני זוכר שפעם נכנסתי עם קבוצה של אברכים, שהיו אחראים על שמיטה. קיצור, אז היה שם אחד האברכים שהיה אחראי על 600 חברוסס של אברכים עם חקלאים. ואמרתי לראשי, והאברך הזה הוא אחראי, אריז אחרוי אוף זקסו נוטינג אלייד, הוא אחרוי על 600 אברכים שלומדים בחקלאים. הראשי אומר, אחרוי? אתה יודע מה פירוש המילה אחראייס? אחראייס מיינט, אז אופירט נשטויס שטאופטר, אחראיות פירושה, שאם אתה לא מצליח, אתה מת. הוא אחראי? אמרתי, לא, הוא מטפל. או, אז תגיד מטפל. מה זה אחראי? מה אתה משתמש עם המילה הזאת אחראי? אתה יודע מה זה אחראיות? הוא לקח על זה אחראיות ממש? עוד פעם, אנחנו, זה הסגנון דיבור, כן? היום כל דבר זה מסירוס נפש או פיקוח נפש, כן? על כלום. אבל אצל הראשי, למילה אחריות היה משמעות. למילה, כל דבר היה מבט של אמס. הגזמות וה... מילים שלא עומד מאחוריהם שום דבר, היה דבר שמאוד, מאוד הפריע לו. אבל דווקא המבט הזה, אתה רואה גם כן, כל מיני שמות שבודים והכוונה בהם להספיד. אתם רוצים באמת עצר הסיסרירוס? לא בשביל להספיד, לא בשביל... בסדר, אבל אל תמציאו שמות, תתכוונו להספיד ותמציאו שמות אחרים. הוא אומר, לא לכתוב שום מאמר עליי בעיתונים, יומיים, שבועיים, חודשיים, ולא להדפיס תמונתי, ולא כמו שרגילים לכתוב תלדויסוב, אל תכתבו, אל תדברו עליי. זה לא רק אל תדברו עליי, זה הרי שקר. כל העיתונות הזאת זה שקר אחד גדול. למה זה תורם? למי זה מוסיף? סתם, להם צריכים למלות עיתון, הם צריכים זה, יש פה, האמת היא שהצבוע חידשה לאנשים שפחות הכירו את הראש שיבה. מי שהכיר את הראש שיבה בחייו, האווירה הזאת הייתה כל הזמן סביבו. באמת כל הזמן סביבו. אלה, להספידני, להספיד אותו בחייו או זה, זה היה, זה היה דבר פשוט וברור שלא היה שייך לשבח אותו באיזושהי צורה, כן, דברים פשוטים. אבל גם הדבר הזה על עיתונים, היחס לעיתונים, זה היה כזה גועל, פשוט אין לי מילה אחרת. זה, עד שזה, כל מי שעמד באזור הרגיש את הסלידה מהדבר הזה. כתבו בעיתון, לא כתבו בעיתון, כתבו בעד, כתבו נגד. זה היה כזה מופקע, כזה לא בפרשה. אני אספר לכם משהו אישי שהיה איתי, היה לי סיפור עם שמיטה, הייתי במושב והיה שם חקלאי שקיבל על עצמו לשמור, רואי, קיבל על עצמו לשמור שמיטה, היה לו מטע של זיתים. טוב, בכלל, סיפור מעניין, אז אספר לכם אותו קצת יותר בעריכות. למעשה, זה היה בערב שמיטה תוף שין סמכס. זה היה באוב תוף שין סמכס, הייתי במושב, בקדרון, ודיברתי עם החקלאים לגבי שמיטה, לגבי כל הפרטים. היה אחד החקלאים מתנדב שהוא באמת מוכן לעשות שמיטה. מה, הוא לא הבין מה זה המחירה הזאת בכלל? מה זה, אני מוכר את ארץ ישראל לגוי? כאילו, הוא לא קלט. הוא אומר, חתמתי לדב, כי הרב אמר שאם אתה חותם פה מותר לעבוד בשמיטה. אז חתמתי. אבל לא, הוא בכלל לא הבין מה המשמעות שהוא מוכר פה את הקרקע לגוי, ומה פתאום הוא לא מוכר את ארץ ישראל לערבים. טוב, בסדר. אז אין בעיה, הוא ישמור שמיטה כדין. הוא ישמור שמיטה כדין, ושאלתי אותו אם לרשום אותו בקרן השמיס, נותנים מזכורת, כמו אברך כולל, לא משהו גדול, אבל זה, תכלס, זה כל הפרנסה שלו. הוא הרי עובד, מוכר את היבול, וככה הוא מכסה, זה מזכורת שנתית בעצם. הצעתי לו שאני ארשום אותו שם ב... שירשום אותו בקרן השמיס, הוא אומר, לא, מה, יש ברכה מהקדוש ברוך הוא, יש ברכה וציוויתי את ברכתי, מה, לא צריך את קרן השמיס שיעבור דרכם בדרך, הם יעשרו את זה עוד, אתה מבין, יש שם תרומות ומעשרות. ושום דבר, הוא מעדיף לקבל את הברכה ישירות מהקדוש ברוך הוא. טוב, אין בעיה. למה יעשה? הוא מתחיל את השמיטה, הכל טוב, הכל יפה, עד ערב יום כיפור. ערב יום כיפור אחרי צהריים, הוא מקבל טלפון שהמטע של הזיתים בוער. מה בעצם קרה פה? יש שם ערבים באזור איפה שהפרדס שלו נמצא, של שבט ג'והריש. ג'והריש נמצאים פה בלוד, יש איזה שבט ערבי של בדואים, ג'והריש, וזה שכונת פשע שכשהם רבים שם ביניהם הערבים בג'והריש, אז המשטרה והאמבולנסים מחכים בחוץ, מוציאים להם את הפצועים ואת ההרוגים. הם באמת, הם מאוד, יש להם כמויות של נשק, וקיצור, זה שבט של בדואים, פושעים, גנבים, הם כל הגנבות פה באזור המרכז, זה בדרך כלל ג'והריש. עכשיו, הפרדס שלו יושב ממש ליד האזור של ג'והריש, והם החליטו שהם רוצים את השדה הזאת. עכשיו, אצל הערבים, התפיסה שלהם היא שאם יש לך עצים בקרקע, אתה בעל הבית. אבל אם יש לך זיתים, אתה בעל הבית לנצח. למה? כי עץ זית הרי יכול להישאר עץ רגיל, פרי אדר. שורד 50 שנה, בדרך כלל אחרי 20 שנה, 25 שנה כבר עוקרים אותו, כי הוא לא נותן כמות מספיקה של פירות, כן? כמו שהגמרא אומרת לגבי עץ תאנה, שהוא לא נותן קו. הוא לא נותן מספיק פירות כבר, אז קרועים אותו ושמים עצים חדשים. אבל אם אתה משאיר אותו בחצר, או משאיר אותו, הוא שורד 50 שנה, 60 שנה, לא יותר. זיתים שורד שנים, יכול 1,000, 1,500 שנה, בלי בעיה. אתה רואה את זה, יש עצי זית עתיקים, נמצאים בכל מקום, יש להם כוח חזק. ולכן אצל הערבים, אם אתה נוטע את זית, אתה בא לבית. עכשיו, ברגע שהוא הגיע ועשה מטע שלם של זיתים, החבר'ה מג'ואריש לא אהבו את זה. הם היו באים בלילה, עוקרים לו את העצים, גומבים אותם, גומבים את השתילים. מעבירים אותם למקום אחר. יש ממש בלגן היה לו עם זה. היה יום אחד הוא פשוט שכב מערב בשדה והצניח לתפוס ערבי שגונב לו, אחד מהחבר'ה מג'ואריש גונב לו 300 שתילים. פשוט עקר אותם, 300 עצים, שם אותם למסעית והתחיל לנסוע. הוא נעמד לפני המסעית, לא נתן לה לנסוע, קרא למשטרה. המשטרה הגיעה במקרה שוטר ערבי, עצר אותו, את רואי שלח אותו ללילה בבית מעצר ונתן לערבי לנסוע עם המסעית. בקיצור, עבר שם סיפורים לא פשוטים עם כל ה... עם כל הסיפור הזה, הוא עבר באמת סיפורים לא פשוטים עם כל המטע הזה. עכשיו, מה שקרה, שעם הזמן, השתילים גדלו, נהיו עצים, כבר אי אפשר היה לעקור אותם, אז הם הגיעו, עשו את החשבון שהיום יום כיפור, היום בערב יום כיפור, הוא לא יוכל להגיע לחבות את השריפה, זה ייתקע לו יום כיפור, ופשוט הציטו את המטע. וכל המטע נשרף. עכשיו, המטע נשרף, התקשרו אליי המוצאי יום כיפור, כאילו אני הרי הנציג של אלוקים בסיפור הזה, כן? אני שכנעתי אותו לשמור שמיטה, אז אני עכשיו אחראי לצביסיות ברחוסי, אני עורב. בקיצור, אז מה עושים? מה אני אגיד לבן אדם? באמת מה אני אגיד לו? יש לה הבטחה של הטריו ציביסיוס ברחוסי, מה שקורה בפועל זה, הכל נשרף. טוב, התקשרתי לה, אמרתי לה, תשמע, אנחנו באמצע סיפור בהמשכים. יש אחד, קורא את העיתון, הוא רואה סיפור זה, רואי, ככה זה נגמר, מה? איפה סוף הסיפור? חכה, שבוע הבא, יבוא עוד המשך, עוד שבוע, עם עוד המשך, לאט לאט יהיה סיפור שלם. אבל לוקח זמן, צריך סבלנות. אתה אומר, ברור שהסיפור שלך זה סיפור בהמשכים. עכשיו היה פרק אחד, בוא נחכה, עוד מעט יהיה עוד פרק. טוב, דרך, התחזקנו והכל. ואחרי סוג הזה התחילה שאלה הלכתית. האם מותר לטפל במטה? הביאו אגרונומים, את כל המומחים למטעים, לזיתים והכל, והם טענו שאין אפשרות לתקן את זה, רק בדרך אחת, אם יעשו גיזום עמוק. גיזום עמוק זה בעצם, מה קורה? הרי השכבה החיצונית של העצים התבשלו, זה כמו בעצם נאפו. בחום גבוה זה נאפה. עכשיו שזה נאפה, זה כמו בשר מבושל, זה כמו עצים אפויים. הרי שזה אפוי כבר אין מה לעשות עם זה, אבל מה? יכול להיות שבליבה, בפנים, עדיין יש חלק שהוא עדיין חי. יכול להיות. אם תגזום, בגיזום עמוק זה נקרא, את כל החלקים השרופים, ויעבור עכשיו חורף על העצים האלה, זה יתפוס החום והחורף, יתפוס אותם טוב, ויכול להיות שחלק מהעצים ינצלו. ואז בעצם העצים שהיו שרופים לגמרי, הוא יצטרך לעקור אותם, וחדשים. ואז עוד פעם לחכות אורלה, ועוד פעם הסיפורים הערבים והכל. אבל העצים שכן ילבלבו, העצים שכן יצליחו לצאת, תמוד. אבל מה? הטענה של האגרונומים הייתה, אם אתה תשאיר את העצים ככה עם כל השרוף מעליהם, אז השרוף בעצם חונק את החלק החי. גם אם יש משהו חי בפנים, השרוף הזה חונק אותו. ואז גם אם יעבור עכשיו חורף, זה לא יעזור כלום. קיצור, היה ויכוח בין האגרונומים, היה אגרונום אחד, דוד מלכה קראו לו, שהוא דווקא, הוא יותר מומחה, והוא טען שאין סיכוי שיצמח עכשיו משהו, אבל יש אפשרות לחכות עד סוף השנה, זה לא יארס טוטלית. זה נקודת הוויכוח היחידה שהייתה. והיו מעורבים בזה, המדריך החקלאי והאגרונום, והאגרונום הראשי של משרד החקלאות, באמת היה הולך ילך שלם בין כל המומחים לדבר. למעשה הלכתי לשאול רב אחד, הוא לא ידע להכריע, הוא שלח אותי לרב מנחם מנדל מנדלסון, זצ"ל, הרב של קוממיות, לשאול אותו. הוא טען שפשוט שזה לעברו יאילונו, לא יקמה אילונו, אז זה לעברו יאילונו. זה לא רק לא יקמה אילונו, זה לא רק להעמיד את האילן שלא יתקלקל יותר. נכון שיש לי פה כוונה לא יתקלקל יותר, אבל כמו אילון שנפשח, נכון אילון שנפשח, אז מותר לי להעמיד אותו בצורה שלא ייפתח יותר, אבל לחבר אותו חזרה בשביל שלא ייפתח יותר אסור לי. למרות שהכוונה שלי שלא ייפתח יותר, אבל צורה שמתקנת, צורה של העברוי האסור, וגם פה הגיזום הזה הוא לא רק למנוע, הוא גם מתקן. והיות שזה גם מתקן, למרות שהכוונה היא למנוע הידרדרות, אז זה יהיה אסור. אבל המה איזו טען שאפשר אולי להקל מצד אחד, יש חזוניש שבמקס מדינה אפשר להקל באבוי דסדר הבונון, במלוך הסדר הבונון. והיות וזה מקס מדינה, כי הערבים הגיעו פה לשרוף, כאילו יש פה המאבק על הארץ, אז אולי במצב כזה עבודה דרבונון אפשר להקל, כי הרי גיזום לכר מחולוי סיזמר בקרם זה דוי רייסה, אבל בזיתים זה רק דרבונון. טוב, לא משנה כעת את כל הנידון, אבל הוא אמר לי שהוא לא יכול להכריע בדבר כזה, הוא ילך לשאול את רבן לייב. טוב, אין בעיה, נחיקיתי, הוא נעשה לראשי ואחר כך הוא התקשר וסיפר לי שלקח למד מגמור במציא טויספס דף כפהי עומד בייס מפלפל גבין, אז היה פלפלנו בטויספס הזה. הוא אומר לו, מה יש הראשי ולא הסכים להקל בזה? הראשי וטען שאסור, זה לא נקרא מקס מדינה במקרה הזה, ואסור לו, עם שריף ונקרא מקס מדינה, למה יש הכריע מכוח דברי הטויספס שאסור לגזום במקרה כזה. טוב, הוא אמר לי, תפנה לאותו חקלאי ותגיד לו, תגיד לו שבמקרה כזה שישבו על זה הרבנים הכי גדולים ואמרו שאין מה לעשות, אבל תגיד לו שאם קשה לו מאוד אז שיגיד ואנחנו ננסה אולי בכל זאת למצוא יותר. כך אמר לי הרב מנדלסון להגיד לו. קיצור, אמרתי לו את זה לחקלאי. חקלאי מאוד התרגש, כאילו שחושבים עליו ומבינים אותו, זה הרי תכלס בשבילו סיכון של כל הפרנסה שלו. אם עכשיו לא מטפלים וכל המורחים אומרים שהכל נהרס, הוא גורם לעצמו נזק אדיר, אדיר, אדיר. כל הפרנסה שלו הוא קובר. אבל הוא אומר, לא, אני רוצה שמהזיתים שלי יביאו שמן לבית המקדש. מה, שזיתים לשמן, שמן לבית המקדש לא יביאו מזיתים שחיפשו היתרים, נכון? שחיפשו איך לדרכים עוקפות, הוא קרא לזה. שחיפשו דרכים עוקפות. לא, אני רוצה שהשמן שלי יביאו, מהזיתים שלי יביאו שמן לבית המקדש. קיצור, אז רועי החליט שהוא לא נוגע בזה. עד כאן מייסה, מייסה באמת, למייסה הקדוש ברוך גם לא זנח אותו. ובאמת אחרי תקופה, זה היה בט"ו בשבט, פגשתי אותו, היה סיום מסכת שם במושב, פגשתי אותו בט"ו בשבט ואמר לי שהתחיל צמיחה. קיצור, ובאמת הוא אומר, הכל צומח, וכל האזור צומח, ממש הכל צומח. אחרי שבועיים הוא התקשר אפילו לשאול מה עושים, זה צומח יותר מדי, צריך לגזום את החזירים. ככה זה נקרא, אלה שצומחים יותר מדי, נקראים אצל החקלאים חזירים. אז מותר לגזום את החזירים. קיצור, אני זוכר שהתקשרתי אז גם לרב מנדלסון, לשאול אותו מה הדין עם החזירים האלה, מותר לגזום, אסור. הרב מנדלסון היה גרר, והיה קנוי כזה, והרגשתי לא נעים להגיד חזירים. אז אמרתי לו שיש את הענפים שצומחים יותר מדי, והוא, אני לא מבין מה אתה רוצה, מה? אתה מתכוון חזירים, אז תגיד חזירים, מה אתה מסתובב לי מסביב? קיצור, טוב, בכל אופן, למה איזה הוא פסק שמותר? וזה פסק מעניין, עוד פעם, נוהגים ככה, אבל זה פסק מעניין, טוב, לא ניכנס כעת לסוגיה הזאת. בכל מקרה, ואז הוא מיד אמר לי, הרב מנדלסון, צריך להיכנס לראשיבה. ספר לו איזה, הראשיבה לקח פה אחריות בעניין הזה, ותכלס, זה היה מויפס גדול, צריך לספר את זה לראשיבה. בפועל, נכנסתי, סיפרתי לראש שיבה והוא פשוט זרח מאושר, אין לי מילים אחרות לתאר את זה. הוא זכר את הסיפור, הוא זכר את הפסק הזה, וכשהוא שמע שברוך השם הוא לא ניזוק, וההפך, הכל גודל והכל צומח, הוא ממש חיוך ענק, 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 פשוט, ראו עליו את השמחה. אבל דרך אגב, היה שם את האגרונום הראשי של משרד החקלאות, שגם היה קשור בעניין, והתווכח איתי, ובהתחלה הוא צעק עליי, הרבנים, ואתם הרבנים, וקיצר היה לו המון טענות על למה אנחנו עושים לבננת הפרנסה. אז התקשרתי אליו, להגיד לו שהכל צומח. לא יכול להיות, אין מצב, זה עצים מתים. מתים לא חכמים לתחייה. לא, כנראה שכן, אבל הם לא מתווכח. אתה אומר, מה הבעיה? קח את הג'יפ שלך, תרד מתל אביב, שם זה מאחורי תחנת דלק, תיכנס, תראה. אני נוסע. קיצור, הוא מתקשר אליי אחרי איזה שעה וחצי, הוא אומר, אני פה, באמת הכל צומח, אבל זה כנראה זן מיוחד של עצים שאחרי שריפה צומח יותר. אמרתי לו, אין בעיה, ידעתי שאתה לא מתחיל להניח תפילין ממחר, עניין אותי מה יהיה התירוץ. לא, כי בן אדם לא רוצה לקבל, אז לא יעזור כלום, הוא לא יקבל. יהיה לו תירוצים, מעניין שעוד לא שמענו על סוג הזיתים הזה שצומח יותר טוב אחרי שריפה. כנראה שרק אם זה קורה בשמית, בסדר של שמר שביס. זה אחד התנאים של הזיתים המיוחדים האלה. אבל, לא, שנייה לגלל הוצאה כשהם מציאות, פתאום התברר שזה זן מיוחד. קיצור, למה זה? סתם, התכוונתי לקבל הקטע של עיתונות. הסיפור התפרסם אז, הסיפור מויפס על שמיטה והכל, והעיתונים רצו לפרסם את זה. קיצור, זה התפרסם, וזה במוסף שבת קודש והכל, ועברה, הגיע שמיטה אחר כך, טוב שני עיני, והסיפור הזה צוטט מתוך העיתונים, ופתאום כשהסיפור הזה מצוטט, אני רואה שמספרים על קדרון, מספרים על רועי, אותי מזכירים, איש אחד מושמט, אותו לא מזכירים, אתה ראש שיבה, הוא זה שלקח אחריות, הוא זה שעומד מאחורי הסיפור, ואותו לא מזכירים בכלל. קיצור, היה אכפת לי, מה זה, מה מוחקים את הראש שיבה, מה זה הרדיפה הזאת? קיצור, ואז החלטתי, אז הלכתי וחיפשתי בכתבה במוסף שבת קודש, ואז התברר שמי מחק את הראש שיבה? אני. וטוב שסמחס. כשאני דיברתי עם מוסף שבת קודש, אמרתי שאלנו את הראשי, אבל אין טעם לכתוב אותו. כי האווירה אצל הראשי ובבית, האווירה בחדר של הראשי והיה, אל תביא לי עיתונים פה, אל תזכיר אותי בכלל בעיתון. הוא אומר שלא לכתוב שום מאמר עליי בעיתונים יומיים, שבועיים, חודשיים, ולא להדפיס תמונתי. האווירה הזאת, מי שהסתובב אצל הראשי ובחייו, הרגיש את זה באוויר. אני אומר, אחר כך אולי באחרית ימיו היה אחרת קצת, בגלל עוד פעם, לא... הציבור דרש את זה בכל טויקה ובכל כוח. אבל כל השנים, האווירה אצל הראשי וזה היה, זה ביזיון להזכיר אותו בעיתון. זה ביזיון לכתוב עליו בעיתון. כשאנשים אחרים עושים כל תצדקה רק לעמוד מאחורי מישהו שמצלמים אותו, כי אולי הם ייכנסו לעיתון. כן? היה כזה סלידה מהדבר הזה, כזה סלידה מהפרסום השקרי הזה. כי היה, באמת, היה איש שכולו אמת, כולו אמס, ולא היה מציאות של... כל השקרים האלה. זה דבר שאני אומר, היו אנשים שזה היה חידוש להם בצבא הדבר הזה. אבל מי שהסתובב אצל הראשי וראה את זה כל השנים. קיצור, אומר לא להדפיס מודעות על הלוואי, לא להודיע על ידי רמקול או רדיו, מספיק שיהיה רק 10 אנשים בלוואי. עוד פעם, בסדר, לא ניכנס לזה יותר מדי. אבל זה פשוט להציב מראה לאוי למשקר. לאנשים שלוואי נהיה אצלם, תדע כמה פעמים אדם עושה מאמצים שלמים בחיים שלו רק בגלל מה שיגידו עליו באספד? הוא עושה עכשיו משהו שבאספד יגידו, אבל אתה לא תהיה שם לשמוע את זה באספד. אתה כבר תהיה במקום אחר, בעולם אמיתי. שם בודקים על אדם לפי מה שהוא באמת עשה. לא לפי איך שזה היה נראה. לא בשקר הזה של האגו. הדבר האמיתי, וכל אחד מושפע מזה, בואו לא נברח מזה, אנחנו מאוד מושפעים איך יגידו עלינו. היה לי חבר בישיבה, בשעתו, בפונוביץ', שהיה כזה טיפוס מעניין, אז היה תמיד שואל שאלה. היה תמיד בא לבחורים, שואל אותם, תגיד לי, אתה נמצא בליל שבס, בטבריה, יושב ככה על יד הכינרת, ככה על צוק, פתאום בא אליך איזה נוצרי, יוצא שם מהמנזר הקרוב, ייצור יוצא, מי שמכיר את הטבריה יודע מה אני מתכוון, ייצור ניגש אליך ואומר, אתה משתחווה לצלב או שאני רוג אותך? אני פשוט זורק אותך למים, אתה משתחווה לצלב או לא? תשובה של כולם, ברור, אני מסור נפש, מה פרול, בכל לבורך ובכל נפש, רואה דוי רייסה, וברוך אל קדש את השם, וזה ימות. ואז הוא שואל, כן, אבל אף אחד לא ידע מזה. לא יהיה לוואי גדולה והבוחור שמת על קידוש השם. וזה ההפך, כולם חשבו שהתאבדת. ויגידו, כן, שמתי לב פה בסעודת ליל שבת שהוא היה כזה קצת זה, ובכלל, כל התקופה האחרונה ראו עליו. אתה עדיין מוכן למות? רגע, אני חושב שעדיין, אבל אם יש איזשהו הבדל בין הציור הראשון עם הלוואי הגדולה לציור השני, אז זאת אומרת שזה כן משחק אצלנו משהו, הלוואי הגדולה. שכל הרבנים מגיעים ו... חשוב, זה חשוב לאנשים, למרות שהם יודעים שזה שקר. אבל הראשי, ועוד פעם, שם מראה. הוא לא מתכוון לשים לך מראה, הוא חי במצב, הוא היה מציאות של מראה שמראה לך את השקר שיש. מראה, מציאות של אמס שהראתה והנחיכה והגחיכה את השקר. ואתה רואה את זה, טוב, להשתדל שלא להשות במיסה לקבורה, מקומי בביס החיים בין אנשים פשוטים, לא לכתוב על המצבה שום תארים, המצבה זולה ופשוטה, לא לבזבז כסף על זה. קיצור, טוב, נו, מה, לא נקרא כל מילה. אבקש לא להזכירני בשם צדיק וירי שמיים, שלא יתבזה על ידי זה בוילה מאמס. ובסוף, היות שהרבה טועים בי, ולכן אני מצידי, אני מייעץ לא לקרוא ילדים על שמי. זאת אומרת, כל מה שאנשים איכשהו עוד יכולים לחשוב על זה, הם לא מודים בזה שהם חושבים על זה, אבל איכשהו יכולים לחשוב על זה, הנה, יהיה לי משהו, אין שום מציאות שלא ילומה זה. זה לא קיים, זה לא אמיתי, לא כובד, לא טייבה ולא קינה. שלושת המנועים שמפעילים את רוב האנשים בעולם, הוא הצליח בעצמו לבטל אותם לגמרי. להיות במצב של בלתי להשם לבדוי, לעבוד את השם יזבורך. הצבא הזאת הייתה סתירה בפנים להמון אנשים. להמון המון אנשים. דווקא אנשים הזדעזעו מזה, כי הוא הראה להם שהכל שקר. הוא הראה להם משהו, הוא היה בעצם במציאות החיים שלו. בן אדם שעובד את השם ויודע מה אמת ומה שקר. זה היה נובע, זה אלף דברים. אלף מידות, אבל שיוצאות, איך שרב דוד לנדו הגדיר את זה, מאדם שמדבר בשפה אחרת. הוא מדבר בשפה של אמס. בשפה של אמס. והדרך להגיע לאמס הזאת, זה הדרך שראשי והציב בעצמו, לי אישית, וגם בשיחות שלו המון פעמים, גמורה רשי טייספס. גמורה רשי טייספס. כמה וכמה פעמים שדיברנו על כל מיני נסים, אם זה היה ללמוד זה, וללמוד מוסר, וללמוד חסידס, מלא דברים. הוא היה לו את השיטה שלו בכל דבר. אבל תמיד תפס לי את היד בסוף ואמר, אוברדו, אבל אתה, גמורה רשי טייספס. גמורה רשי טייספס. זה עיקר העבודה של האדם בחיים. ליגנין לרנן, כמו שהיה מדגיש כל הזמן, להיות מונח בלימוד, שהמחשבה הראשונה בראש, כשקמים בבוקר תהיה בלימוד, והמחשבה האחרונה בראש לפני שהולכים לישון תהיה בלימוד. כשיש לך זמן פנוי, יכול להיות שאתה עסוק בהרבה דברים, אבל כשיש לך זמן פנוי, כשאתה נוסע באוטובוס, אתה לא יכול לקרוא בספר. לאן הראש שלך הולך? הראש חייב לחזור לקצויס ולנסיבס ולחשבון של טייסבס ולביר הגרוע. לשם הראש חייב לברוח. שם האדם חייב להיות מונח. הרגע האחרון לפני שהולכים לישון, וברגע הראשון שקמים. כי זה כל האדם. לסויב דובר הכל נשמע, כי זה כל האדם. וכשאדם חי עם להיות מונח בלימוד, ודווקא בגמור הרשי טייספס, אז האדם באמת זוכה להיות איש אמס. כמו שהראשי והיה. השם יעזור לנו. שזכו זה יגן עלינו.